רשלנות רפואית במקרי מות יולדת ותינוקה. מות יולדת ותינוקה במהלך או אחרי הלידה מהווים טרגדיה בלתי נתפסת. רגעי הלידה המשמחים מתחלפים בשכול, והמשפחה שאיבדה את יקיריה תוהה האם היה ניתן לפעול אחרת ומה עוד ניתן היה לעשות כדי להצילם. מה קורה כאשר מתגלה בדיעבד שנלקחו החלטות שגויות מצד הצוות הרפואי? לפניכם כל מה שצריך לדעת לגבי רשלנות רפואית שגורמת לתוצאות הרסניות ביותר. האם ייתכן שהפטירה נגרמה מרשלנות רפואית? את הסיטואציה הזו איש אינו רוצה לדמיין, ובכל זאת, באחוז זעיר מהמקרים היא עלולה להתרחש. מות יולדת ותינוקה בעקבות סיבוכי לידה או מצב רפואי מורכב הופכים את רגעי הלידה לסיוט מתמשך עבור יתר בני המשפחה, אם כי ישנם מקרים שבהם הפטירה מתרחשת גם בדיעבד, כלומר מספר שעות מרגע הלידה ולעיתים גם מספר ימים. ועכשיו שערו בנפשכם כמה עצומים עוגמת הנפש, הזעם והתסכול, כאשר בני המשפחה מגלים לתדמתם על כשלים או מחדלים שבמניעתם ניתן היה להציל את היולדת ותינוקה. מקרה כזה מצמיח חילה מובהקת לתביעת רשלנות רפואית, וחשוב לגשת להתייעצות משפטית על מנת להבין כיצד מבססים במדויק את עילת התביעה נגד רופא מטפל או בית החולים עצמו. מות העובר, בתוך הרחם, או הילוד, מחוץ לרחם. רשלנות רפואית שגורמת לתמותה בקרב עובר ברחם אמו או לאחר הלידה מתבטאת בשורה של מחדלים שגרמו לנזקים שונים, וביניהם שיתוק מוחין, שיתוק על שם הרב, נזקים נוירולוגיים וכמובן מוות. מחדלים אלו מהווים התרשלות במעמד הטיפול, כלומר חריגה מהפרקטיקה הרפואית המקובלת לאותו מקרה, וכתוצאה מהם נגרם מותו של העובר או הילוד. כך לדוגמה, מקרה שבו הצוות לא קרא כראוי את פלט המוניטור שאותת על מצוקה עוברית, ולכן לא פעל בדחיפות לקידום וסיום הלידה כדי לחלץ את העובר במהירות ולהציל את חייו, עלול להיחשב כרשלני. מקרים נוספים הם התעלמות מתלונות היולדת, למשל על דימום או כאבים, מתן טיפול שאיננו מתאים לתרחיש, למשל לידה בוואקום שפגעה בילוד וגבתה את חייו, קבלת החלטות לקויה, רמת מיומנות נמוכה מצד הצוות הרפואי, השתהות במתן טיפול דחוף לאור הסימנים, אי שיוך יולדת לקבוצת הסיכון לתופעות שונות כמו היפרדות שלייה או לידה מוקדמת ועוד. חשוב להבדיל בין מקרים של מות יילוד לבין מות עובר, משום שקיים הבדל בגובה הפיצויים. תיקי רשלנות שבהם ילודים שנולדו חיים ומתו זמן קצר אחרי הלידה, אפילו מספר דקות, צפויים לקבל פיצויים משמעותיים יותר מאשר מקרים שבהם העובר מת ברחם אמו. על מנת להוכיח שנגרמה רשלנות, התובעים יצטרכו להוכיח שהצוות הרפואי חרג מהנורמות והפרקטיקות המקובלות, וכי הדבר גרם למותו של התינוק. גובה הפיצויים למשפחה עקב מות יולדת ותינוקה. פיצויים שניתנים במקרה של פטירה בעקבות רשלנות רפואית הם כידוע משמעותיים ביותר. סכומים אלו מורכבים ממספר ראשי נזק מרכזיים כמו כאב וסבל, קיצור תוחלת החיים, אובדן פוטנציאל הסתכרותי ופוטנציאל ההכנסה, הוצאות שונות לרבות קבורה ומצבה ועוד. הסכומים לרוב נעים באזור של 1-5-2 מיליון שקלים, תלוי בנסיבותיו האישיות של כל מקרה. במקרה שבו נגרמו לאב נזקים נפשיים עקב אובדן זוגתו וילדו, ייתכן שקיימת האפשרות להגיש תביעה ישירה בגין נזקים נפשיים וההשלכות שלהם. חשיבותו של עורך דין רשלנות רפואית. תביעות רשלנות רפואית שמתייחסות למוות מצריכות ליווי משפטי מקצועי, שכן מדובר בתיקים מורכבים מאוד. כמובן שאין מחלוקת על האסון הנורא שפקד את המשפחה, אך הדברים כפי שהם ברורים לצד התובע, אינם בהכרח ברורים מבחינה משפטית. יש מקרים שבהם ההגנה מצליחה להפריך את טענות התביעה או להוכיח את גרסתה, דבר שעלול לגרום לשופט לפסוק לטובת הנתבע. עורך הדין שמלווה מן הרגע הראשון את המשפחה, יוכל לספק מענה מקצועי לכל הליך המשפט, תוך שהוא רוקם את הוכחות התביעה באופן מוצק שאין לגביו פתחון למחלוקות. מטרת העל של עורך הדין היא לשכנע את השופט בזכות המשפחה לקבל פיצוי מלא בגין המוות המצער. את הפיצוי הוא יוכל להשיג רק אם יעמוד על הפרת חובת הזירות הרפואית והחריגה הרפואית ממבחן הרופא הסביר, כפי שמשקפים מסמכים רפואיים שונים וחוות דעתו של מומחה רפואי מטעם התביעה. הוכחות רשלנות במקרה של מות יולדת ותינוקה. כדי להוכיח את הרשלנות הרפואית, יש להראות קיום של קשר סיבתי בין אותה התרשלות, הפרת חובת הזירות הרפואית, לבין המוות. מבחינת דיני הראיות, הרי שיש צורך להוכיח קשר סיבתי בהסתברות של יותר מ-50% כדי לקבל פיצוי. אחרת, התיק יהיה שרוי במצב שנקרא סיבתיות עמומה, כלומר מצב שעדיין איננו ברור דיו. מצב זה מאפשר לבית המשפט להעביר את נטל ההוכחה מהתובע לנתבע כדי שישלול את גרימת המוות עקב רשלנותו. אם לא יצליח לשלול את העובדה שהתרשל באופן שהביא לאותן השלכות, הוא יחויב בפיצוי התובעים. מקרים מעוררי חשד לגרימת מוות עקב רשלנות רפואית. בישראל לא קיימת חובת דיווח למערכת רפואית כלשהי על טעויות וכשלים שהתרחשו במהלך טיפולים רפואיים. נוסף על כך, ידוע שישנם מקרים בהם המערכת הרפואית מנסה לטשטש טעויות מסוימות. ולכן ההמלצה היא לבחון כל מקרה בנפרד לחלוטין ממקרים קודמים ולהבין האם בוצעו בו מהלכים ופעולות שנראים לקויים. להלן מספר דוגמאות למקרים מעוררי חשד שכאלה. פטירה בעקבות מתן טיפול תרופתי שגוי. מתן טיפול תרופתי שגוי ליולדת עקב יחסי גומלין פסולים עם הריונה או עם תרופות אחרות. מינון שגוי של תרופה והימנעות ממתן טיפול תרופתי מתאים. למשל זריקה להבשלת ריאות בעת חשש מוגבר ללידה מוקדמת. כל אלו עשויים להוות עילה לתביעת רשלנות רפואית. פטירה בעקבות התעלמות מתלונות או מרקע רפואי, כאשר תלאות ההיריון או רקע מילדותי וגנטי של היולדת אינם נלקחים בחשבון. לא כל שיוך של תסמינים ותלונות לגורמי סיכון אפשריים. לא ניתן מענה רפואי מתאים במקרה של צירים מוקדמים או דימום מסיבי וכדומה. פטירה בעקבות השתהות ועיכובים במתן טיפול. אם היולדת חוותה חוסר טיפול או השתהות ארוכה מעבר לזמן שמופיע בפרוטוקול הרפואי, שנפלה בין כיסאות, כתוצאה מבעיות ארגוניות או ליקויים בפעולות הצוות במקום, היעדר רישום של טיפול שצריך לתת ליולדת, חוסר זיהוי בזמן של סימני זיהום או דימום וכן הלאה, מדובר ברשלנות רפואית. פטירה בניתוח או בסמוך לפעולה רפואית חודרנית, כאשר יולדת מובלת לחדר הניתוח בעקבות לידה שמסתבכת וההליך מסתיים בפטירתה ושל תינוקה. הרי שישנו מקום מובהק לבירור מעמיק של המקרה והגשת תביעת רשלנות רפואית. מועד הגשת התביעה. ברוב המקרים, תביעות רשלנות רפואית מתיישנות תוך 7 שנים מיום המקרה. לעתים ישנה שאלה משפטית לגבי אותו אירוע שממנו מתחילים לספור את אותן 7 השנים, ולכן ישנה חשיבות רבה לבירור הזכאות לתביעה בתוך זמן קצר מהפטירה. כמו כן, צריך להביא בחשבון שישנה מלאכה מרובה וממושכת מאוד בגיבוש תיק התביעה, כך שצפוי לחלוף חלק מהזמן עד להגשת התביעה בפועל. ברגע שהתביעה עצמה מוגשת, עוצר מרוץ ההתיישנות כך שלא יהיה אליו יותר קשר והתיק יתנהל בבית המשפט עד לסיומו. פועלים במסירות, מקצועיות ורגישות מול כל מקרה. משרד עורכי הדין דוד פל ושותה מזמין אתכם לתאם פגישת התייעצות שבה נוכל לבחון את המקרה ולהעריך את סיכויי התביעה. פגישה זו מוצעת לכם ללא כל התחייבות ובה נספק לכם זוויות עומק מקצועיות להתמודדות המשפטית, וזאת על בסיס של 20 שנות מומחיות בענף הרשלנות הרפואית.